אנחנו נמצאים בין פורים ליום העצמאות. אני רוצה בדברים הבאים לדבר על הקשר שבין פורים ליום העצמאות. יש לנו הרי, אני לא נכנס עכשיו לדיון שיכול להיות מאוד מרתק, ויכול להיות מאוד מרתק גם אם הרב סטבסקי היה נשאר כאן, בשאלה האם נחוג את יום עצמאות השנה או בכל שנה, או כן או לא בכלל. אבל אנחנו נכנסים לשאלה של היסוד של, שעומד ביסודו של יום העצמאות ובכלל ימי ההודעה, ונתחיל באמת מפורים. אחת השאלות שתמיד הטרידו אותי כשניגשתי לחג הזה הייתה, מה פתאום יומיים? למה אנחנו צריכים יומיים של חג? למה אנחנו צריכים שחצי או חלק מהעם יעשה יום נפרד וחלק מהעם יעשה יום אחר? זה מאוד מורגש, הירושלמים יש להם חג בשלהם, וכל הארץ, כל שאר הרוב בני הארץ האחרים חוץ מהספקות יש להם חג משלהם, ולא נגע, לא קרב זה אל זה. גם הצד לפניי תמך בזה הרמב״ם, לפניכם יש את למעלה, מה שבאותיות מרובעות למעלה הם דברי הרמב״ם. הרמב״ן מדבר כך, בדרך כלל הרמב״ן לא הרמב״ן בחידושיו למסכת מגילה, בדרך כלל לא מדבר על ענייני אגדה, אבל פה הוא פותח בפתיחת המסכת, הוא מדבר על היסוד. אני תמה מאוד, מה ראו על ככה? ומה הגיע אליהם לעשות ישראל אגודות במצווה הזו? ואף על גב דלי כהך משום לא תתגודדו, דהבה לשני בתי דינים בשתי הירות, כי לידה לפרק כמה דיומה, מכל מקום לכתחילה למה חילקו משתי כיתות, ועוד היכן מצינו בתורה מצווה חלוקה בכך, והתורה אמרה, תורה אחת, משפט אחד יהיה להם, יהיה לכם, וכל תתקון דרבנן, כי אין באורי תתקון. בעברית פשוטה, שואל הרמב"ן את השאלה הפשוטה, למה לוקחים פה מצווה, שהיה אפשר לעשות אותה ביום אחד, בבת אחת, ומחלקים אותה לשני חלקים? אנחנו רגילים שהנחיית התורה, ואחריה גם חז"ל, היא תמיד, הכל ביחד, הכל באחדות. האחדות היא דבר מרכזי בתורה, ויש לנו דין שלא תתגודדו. אז הוא פה מפלפל בשאלה, יכול להיות שזה נוגע לנקודה מסוימת אחרת, אבל בכל אופן רוח הדברים היא ודאי שאין צורך לעשות את ישראל אגודות אגודות. ולמה דווקא חז"ל תקנו לכתחילה מצווה שיש בה יומיים? ופה הוא מפרט את האפשרויות לתירוץ. אני לא אקרא את לשונו כדי לא להלאות, אבל אפשר כמובן לראות בפנים את לשונו הזהב. והרמב"ן אומר, אולי טעם אחד אפשר לחשוב, בגלל שהיסטורית באמת אנחנו זוכרים ממקרא המגילה שקודם כל היו אלה שמחוץ לשושן שנלחמו ביוד ג' ואז ביוד ד' נחו, ואלה שבשושן נלחמו ביוד ד', הוסיפו להילחם ביוד ד' ונחו ביום ט' ו', ולכן הם עושים את יום השמחה שלהם, יום המשתה שלהם ב' ט' ו'. אז כמה שאלות בדבר. ראשית, זה מה ששאלה של הרמב״ן. טוב, זה סיבה מספיקה, כלומר, בגלל שהיסטורית הייתה איזה עיר אחת שבה בפועל נחו ביום אחר, נו. אז תאחד את שניהם. אתה יודע מה, אתה רוצה לעשות איזה זכר, איזה שגם בשושן נחו, יעשו איזה יום מנוחה. תעשה י' ו' ו', כלומר, תעשה לכולם י' תוסיף, יש כאלה שיוסיפו לחגוג עוד. אבל מצב כזה שבו כל הירושלמים בענייננו, כל המוקפים, בכלל לא עושים שום דבר ביהוד. זה נראה מאוד מאוד תמוע. צריך סיבה קצת יותר חזקה כדי שחז"ל יתקנו משהו שממש מפריד את עם ישראל. סיבה שנייה שהרמב"ן לא אומר, אבל היא גם זועקת, אם כן, למה מוקפים? מניח שהחלטת שצריך לחלק. למה מוקפים? למה מוקפות חומה? למה הנקודה הזאת של לקחת אותה מהעיר שושן? הרי בעיר שושן יש עוד הרבה דברים. היה אפשר להגיד שכל עיר שיש בה למטה מ-80% פרסים, היא תהיה, בה יעשו את החג בט"ו. אם אתה כבר חושב שצריך לחלק, אתה רוצה להפניד את זה לשושן, לעשות זכר לשושן? דרך אגב, הגמרא באמת בסכת מגילה דף ב' עמוד ב' אומרת שבאמת לכאורה שושן הייתה אמורה להיות עיר לא מוקפת חומה, כיוון שהיא לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. ולמה קבעו שזה יהיה לפי ימות יהושע בן נון, או בבלי לפי הגזירה שווה, פרזי פרזי, או בירושלמי, כדי שלא לבייש את ארץ ישראל שאתה חרבה באותו זמן, וזה חשוב להמשך. אבל בכל אופן, מציאות כזו שלוקחים דווקא את העניין שהעיר הזאת הייתה מוקפת חומה, זה בשושן יש גם שני שינים. תמצא עיר שיש בה שני שינים, וכל עיר כזו לזכר שושן יעשו בית דבר. ואחרי שהתמיהה ברורה, אולי גם התשובה תהיה קצת... באמת כשאנחנו קוראים את המגילה, בסוף סוף המגילה תמיד יש את הקטע שכל החבר'ה הצעירים כבר די רדומים, כי כל האמנים נגמרו. סופרים את האמנים, אני זוכר שאני בצעירותי, נדמה לי שיש 54 אמנים. אני זוכר כי הייתי צריך לעשות חשבון כמה פלינים, כמה... להספיק, שלא... לחסוך לאמן האחרון. ותמיד יש את השלב הזה שבסוף כל התיאור התרחני הזה שמה שהיה אחרי, כבר, זה כבר לא מעניין, כבר אין מתח, אמן כבר נקלע, ואחרי זה מספרים לך שיקהלו ויעשו ככה ואלה עשו ככה ומשתה ושמחה, והפסוקים שלנו לפעמים גם לא כל כך מובנים, והנה בא רמב"ן ולראשונה בחיי הבנתי סוף סוף את סוף המגילה. אומר הרמב"ן, שוב, הדברים כתובים בצורה נפלאה בתוכו, אבל אנחנו נאמר את זה בעל פה. בואו נסתכל בסוף המגילה ונראה בעצם מה היה התהליך שעברה התקנה הזו לשמוח בפורים. או יותר נכון, מה המקור של התקנה הזו. באותה תקופה היסטורית, קצת נזכיר היסטוריה, תקופת חשברוש, לא ניכנס עכשיו בדיוק לסוגיות, גם לסתירות קצת, גם בגמרא, לכאורה בין הגמרא גם להיסטוריה, דברים מסודרים בסופו של דבר, הכל מסודר בסופו של דבר. יש דף שלם במסכת, בדף י"ד עמוד ב' במסכת מגילה שעוסק בזמנים האלה. אבל בסופו של דבר, זו הייתה ודאי תקופת עזרא ונחמיה. אחרי שנחמיה עולה ואחריו עזרא, יש לנו בארץ ישראל, יש לנו את היהודים המעטים שעלו, הם נמצאים פה פרזים, כלומר הם לא מצליחים לבנות את החומה, וכמו שהרמב"ן מביא פה את הפסוק, הוא חניין שאמר בספר עזרא, והיהי כאשר שמעו סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרצים להיסתם, ואיחר להם מאוד, ויקשרו כולם לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תועה, ונתפלל אל אלוקינו ונעמיד משמר יומם ולילה מפניהם. אז הפסוק המפורסם, אדם אחת בשלח ואדם אחת במלאכה, מנצח חמה עד צאת הכוכבים, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. ואותה תקופה עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אין שמירה טובה של חומות, הם חוששים מאוד, כל הזמן הערבים מנסים להציק להם, ואנחנו פה ביישובים שלנו יודעים את ה... יש ויכוח שלם וגדול, האם כן לעשות גדר, לא לעשות גדר, גדר מוסיפה ביטחון, גדר נותנת רק תחושת ביטחון, אבל כולנו יודעים, תחושת ביטחון גדר כן נותנת, בייחוד האנשים יודעות את זה, יש לפחות מין תחושה כזו שגדר מועילה, ויש גם הרבה שסוברים שהיא מועילה גם מצד האמת, לא רק מצד התחושה. בעבר לחומה היה ערך הרבה יותר משמעותי, בייחוד כאשר לא היו אמצעים כמו היום שיכולים לעקוף את כל המכשולים. חומה זה הדבר מאוד מאוד שמבטיח יציבות, מבטיח את התחושה שאתה בטוח והכל בסדר. אם כן, בארץ ישראל נמצאים אנשים חשופים וחוששים לחייהם כל הזמן. ארץ ישראל הייתה אחת מהמדינות, מה-127 המדינה שבמלכות אחשוורוש, וקצת לפני כן מסופר לנו בגמרא איך שהמן ומרדכי הולכים מארץ ישראל לפרס כדי להגיש את עצומותיהן לפני המלך. היהודים באים להתלונן על השומרונים והערבים והעמונים והאשדודים שהם מציקים להם ומפריעים להם לבנות את החומה, והערבים והאשדודים והעמונים והחמנים באים עם הטענות ההפוכות, ושולחים שניהם שליח, כך מספרת הגמרא, אלה שולחים למרדכי היהודי ואלה להבדיל שולחים את המן הרשע, ושניהם הולכים בדרך, ובדרך נגמר האוכל, נגמר המים, והמן, להמן כמובן, מרדכי היה לו, כנראה לא היה גרגרן, ואכל מעט מעט, ונשאר לו קצת, והמן מבקש שהוא ייתן לו קצת מהאוכל שלו, ומרדכי אומר לו, רבי עקיבא כבר פסק, ששניים שולחים במדבר, אין להם מספיק. המן לא מכיר את רבי עקיבא, לא מכיר את הסוגיה הזאת, מתחנן, ואז הוא אומר, טוב, אני מוכן למכור לך, אבל כסף כבר אין לו. ואז המן מוכר את עצמו לעבד, למרדכי יהודי, נייר אין להם שם בשטח, אז איפה כותבים את זה? כותבים את זה על הסנדל. והגמרא מספרת שבכל פעם שמרדכי יהודי היה עובר, לא רק שלא היה קורע משטח חווה, הוא היה גם עושה למן עם הרגל, שיזכור, ולכן גם המן מתמלא המן חימה. לא רק בגלל שלא קורע משטח חווה, הוא מזכיר לו כל פעם, תשמע, אל תשכח, מי פה העבד ומי פה האדון. על הרקע הזה שאנחנו מבינים את המציאות של עם ישראל באותה תקופה, והמן ומרדכי יורדים לפרס באותה שליחות, על הרקע הזה נקרא את הפסוקים שהיו כאן, את ההשתלשלות של התקנה הזו לשמוח בפורים. ויקהלו היהודים, אני קורא כאן למטה, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75 ובביזה לא שלחו את ידם. אני מכיר מקום שקוראים זה ככה, והרגו בשושן 300 איש, אז כולם עושים אה, אחרי זה מגיעים ל-75 ועושים אה. וביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן יקהלו ב-13 בו, ו-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. עד כאן תיאור היסטורי מה היה באותה שנה הראשונה. זה טבעי. אמרתם, אמרו לנצל, מרגישים את כולם מרגישים את אחת הרווחה הגדולה, מרגישים את השחרור הגדול, ואז יושבים לשתות. על כן, עכשיו מתחיל התיאור של מה קורה בעקבות זה. היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו, והיהודים המוקפים אשר ב-15, אף אחד לא עוצר אותי פה, אבל זה לא כתוב. הפסוק פה עוצר. יש פה תיאור של מה שהיהודים הפרזים עושים ב-14 וזהו. אין כאן שום התקדמות. כלומר, בעצם אם נשים לב לפסוקים, בשנה הראשונה היהודים כולם שמחו, בשנה השנייה, כאשר היה צריך לקבוע איזשהו נועל של שמחה, היחידים שחשבו שצריך לקבוע נועל של שמחה, אלה היהודים הפרזים. אומר הרמב"ן, מדוע? פשוט, הם הרגישו את גודל הנס. אם אנחנו נתבונן על המגילה, הדבר ידוע, מגילת אסתר, אסתר אסתיר, הקדוש ברוך הוא נסתר במגילה הזו, מי שיסתכל במגילה גם לא יראה נס גלוי כל כך, הנס הוא די פוליטי, די דיפלומטי, די התגלגלו דברים, נוצרו דברים, לא נפלה אש מהשמיים ולא קרו דברים על טבעיים לחלוטין, דברים שקורים. ואם מי שרואה את המגילה ולא רואה את הקדוש ברוך הוא שמה, לא רואה את השם שלו, וגם יכול גם לא לראות אותו, לא להבין שבכלל שיש פה מעשה השם, אלא יש פה איזו השתלשלות רגילה של דברים. אומר הרמב"ן, יש פה כתב אישום די חריף נגד אותם מוקפים, לשמחתנו אנחנו לא מכירים אותם אישית, זה יותר נוח. היו עד כל האנשים שישבו בתוך ערים מוקפות חומה, פחות חששו. אני יכול לתאר לעצמי שאותם פורעים שהותרו לבוא בביזר ליהודים, אותם אנשים שהמלך חשברוש התיר להם לעקוץ ביהודים, אני יכול לתאר לעצמי שהם היו, לא כל אחד הרג את השכן שלו. מדובר על כל מיני גדודים כאלה, קוזקים כאלה שמסתובבים ואוהבים לחמוס ולשדוד ולרצוח, וברגע שאתה נמצא בתוך עיר בנויה עם חומה, יש אפשרות יותר קלה להגן על עצמך. היהודים, אומר הרמב"ן, היהודים שהיו בתוך ערים מוקפות חומה, פחות חשבו איום. פחות חשו את גודל הפחד הזה שהנה באים ורוצחים אותנו. ולכן גם הם לא הרגישו שאפשר לשמוח יום אחד, לא צריך להגזים, תודה. גם לא כך שמו לב שיש פה איזה נס גדול והצלה גדולה. היהודים הפרזים שרעדו מפחד וידעו שקיצם קרב, הם חשו את גודל הסכנה, והם חשו מצד שני גם את גודל הנס. יש לנו ביטוי שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ויש פירוש חסידי יפה שאומר זה פשוט, זה לא הבטחה, זה דבר פשוט. אם אתה לא מתאבל על ירושלים, אתה לא יכול לראות בשמחתה, כי אתה לא תבין שזה שמחתה. מי שלא זוכר את המציאות, את מציאות הכואבת, מי שלא יודע מה זה להיות רעב, לא יודע להעריך אוכל. מי שלא היה צמא יום שלם או ימים שלמים, לא יודע להעריך מים. מי שלא יודע מה זה חורבן ירושלים, ולא כואב את חורבן ירושלים, גם לא מתלהב מזה שירושלים היא בנויה, הוא יראה אותה, ולא ישמח. כי פשוט, אין, מה קרה פה? גם כאן, מי שלא מבין את גודל האסון שהיה יכול לקרות, גם לא מבין את גודל הנס שהוא זכה לו. ואז מה קורה? מרדכי ובית דינו רואים, הנה רואים את היהודים והפרזים שעושים מעשה יפה, מעשה נכון, מעשה מתאים. ואז, אחרי שרק אלה עושים את החג שלהם, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, מה זה את הדברים האלה? הוא כתב, יש אנשים טובים, יקרים, ירא שמיים, באמת, שהבינו שהיה פה נס גדול, והם מודים, עשו שמחה ומשתה גם בשנה שאחריכם, וראוי לחבור אליהם, וראוי ללמוד מהם. וישלח ספרים אל כל היהודים, עד כאן זה היה רק הפרזים, עכשיו זה לכל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, יש פה הדגשה מאוד ברורה של כלליות, עד כאן זה היה משהו פרטי, עכשיו זה משהו כולל יותר. מה הוא שלח להם? לקיים עליהם, כלומר עד עכשיו זה היה דבר שלא היה ברור שצריך לעשות. עכשיו, תלמדו מהם, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו לכל שנה לשנה. מרדכי מבין שיש פה שתי רמות של הודעה לקדוש ברוך הוא. יש פה רמה אחת של האדם שמתעורר מליבו, מתוכו, מבין את גודל הנס לבד, מבין את, רואה את הקדוש ברוך הוא במציאות ואומר, אני מודה להשם. יש את הצד השני של אדם שאומר, לא רואה שום דבר, כשבאים וכותבים לו, תשמע, אתה צריך לשמוח, תשמע, אתה צריך להגיד תודה, אומר, טוב, תודה. מין כזאת תודה. לשתי הרמות האלה של תודה, של הודעה, חז"ל קבעו ימים שונים. יש פה שתי רמות של שמחה. וכיוון שהפרזים חשובים יותר, כמובן הם מוקדמו למוקפים. לכן קודם כל י"ד ואחר כך, בזלת. שלום עליכם לגאון הרב ליאור. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים השנה הוא בהם היהודים אויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. טוב, עכשיו אנחנו מבינים מה קרה. בהתחלה אף אחד לא הבין שצריך לעשות את זה. רק היהודים הפרזים הבינו שצריך לעשות את זה. בא מרדכי ובית דינו, כתבו לכל היהודים לעשות גם כן את הדבר הזה. והפעם כתבו, יש, אנחנו עושים פה שתי רמות של הודעה. הפרזים, את רמת ההודעה הגבוהה שבאה מתוך הלב, מתוך האדם עצמו, והמוקפים, נו, מה לעשות, היינו צריכים להעיר אתכם, אז תעשו חג קצת שונה. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, לשון פה שוב, וקיבל לשון כמו ויחן ישראל נגד ההר, סוף סוף היהודים פה מאוחדים, אם עד עכשיו ירגישו פה שיש פה פרזים ומוקפים, מתנחלים וחבר'ה בתוך בשפלה, והדברים גם הפוכים. אנחנו רגילים לפעמים ששומעים איזה פיצוץ באיזה בר, באיזה בליל שבת. נו. ואותו דבר, הרבה אנשים ששומעים שזה מתנחל, נרצח ביריות באיזה מקום בשומרון, אז במקרה הטוב זה נו, במקרה הרע לפעמים גם זה מה הוא עשה שם בכלל. ופה מלמדת אותנו המגילה, מלמדת אותנו מרדכי היהודי, וקיבל היהודים, אנחנו צריכים להיות ביחד. לא יכול להיות שאותם אלה שיושבים בערים מוקפות חומה, ירגישו בסדר, ירגישו טוב. כאשר יש להם חברים, יש להם יהודים אחרים, שנמצאים בערים פרוזות, ערים שלא מוקפות חומה כמו בארץ ישראל באותה תקופה, וחשים את גודל הפחד, והם צריכים להגיד תודה, כי להם קרה נס, אנחנו שום דבר. אנחנו מסודרים, אנחנו חיים במקום טוב, לנו, עלינו לא כועסים. והרבה פעמים הגויים הם אלה שצריכים להזכיר לנו, בכל מיני תקופות קשות של עמנו, הגויים צריכים להזכיר לאותם יהודים שמרגישים שלנו לא יקרה דבר, צריכים להזכיר להם שכולם יהודים. אנחנו גם מקרבים יום השואה שגם מזכיר לנו את הדברים האלה. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, מי החלו לעשות? אותם הפרזים, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, זה כבר מדובר על ההמשך של המוקפי חומה. כי המן בן עמדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם. פה הסיום. צורר כל היהודים. אל תחשבו, אתם שישבתם בערים ומוקפות חומה והרגשתם שהכל בסדר ולא הרגשתם אפילו שיש צורך להודות לקדוש ברוך הוא. אל תחשבו שזה בסדר. דעו לכם, קודם כל הייתם צריכים לדאוג לאחריכם. הייתם צריכים להרגיש את אותו צער ואותה בהלה ואותו חשש, ומתוך כך הייתם גם צריכים להרגיש את גודל הנס ולהודות לקדוש ברוך הוא. ואם לא עשיתם כך, אתם לא בסדר. דבר שני, גם אליכם יכול להגיע הצרה. כי המן בן עמדת לא תכנן להשמיד רק את האשכנזים ורק את הספרדים ורק את הימנים ורק את השמאלנים. צורר כל היהודים. יש כאן המשך שאפשר לקרוא את זה לבד. את הרב קוק מדבר בפסקה שמובד מצד שמאל, מומלץ מאוד לקרוא מה שנקרא שיעורי בית, מדבר על עניין הכרת הטובה, שהיא יסוד עמוק, שבעצם עליו בנויה כל היחס, בנוי כל היחס לקדוש ברוך הוא. בשתי מילים נאמר את הדברים, אדם שיודע להודות לחברו כמו שצריך, גם על דבר פעוט. פה יש לנו את המאמר, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. חזל מדריכים אותנו, אתה מקבל מתנה ממישהו, אתה נותן מתנה למישהו, תגיד לו שזה ממך. יש כאלה שמביאים לחתונה איזה פתק, ושמים אותו על אחת המתנות שבלי פתק, אז זה... אבל... רעיון טוב. בכל אופן, צריך להודיע, אתה מקבל מתנה מחבר, תודיע, לכאורה, נותן מתנה למישהו, תודיע, לכאורה, הרי אנחנו רגילים תמיד למתן בסתר, למה להודיע? מה המוחצנות הזאת? מה הגאוותנות הזאת? והרב קוק, כמובן בלשונו הזהב, בדרך ארוכה הרבה יותר, מבאר שהיסוד של הכרת הטוב בעולם הוא יסוד שמאוד מאוד חשוב לגדל אותו, לחזק אותו. כי על הבסיס הזה של הידיעה שאני צריך להכיר טובה לאדם, אולי... בעתיד לבוא, אדם יזכה לראות כמה הוא צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. מתוך הכרת הטובה לקדוש ברוך הוא, יבוא, כל עבודת השם שלנו היא בעצם צריכה להיות בנויה על זה שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מכירים לו טובה. אנחנו נמצאים בימים שבין פורים ליום העצמאות. ובעצם הדברים מקבילים מאוד. ידועים דברי החתן סופר על פורים, על המצווה, של לומר הלל בכל... בכל, כלומר, זה היסוד שבעצם אמירת הלל, לומר הלל בכל יום שיש בו יסוד מהתורה, לומר הלל כאשר יש לנו צורך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שקורה לנו, והחוכמה הגדולה העיקרית היא לזהות את הקדוש ברוך הוא בשטח. ואנחנו לומדים מהמגילה, המגילה מלמדת אותנו, בייחוד דרך הדבר המופלא הזה, שיש לנו פעם ראשונה וכנראה גם אחרונה בתולדות חז"ל, בתולדות המצוות שאנחנו מקבלים, המצווה היחידה שבעצם היא מפוצלת. ולמה היא מפוצלת? ואם מישהו יביא לי הסבר טוב יותר משל הרמב"ן אני אקבל, אבל בינתיים זה הסבר הטוב יותר שראיתי. היא מפוצלת כי יש כאן שתי רמות של מצווה. היכולת לדעת ולזהות את הקדוש ברוך הוא בהופעתו, בנס שקרה באותה התקופה, ובהשאלה ליום העצמאות, היכולת של יהודים לזהות את הנס הגדול שקרה לנו בזה שאנחנו נמצאים במדינה. על אף כל הדברים הקשים, שאנחנו חווים עכשיו. הנס הגדול הזה שאנחנו מבינים, רק מי ש, כמו שאמרנו, מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, מי שמודע לעומק הצרה שהיה עם ישראל שרוי בה לפני שהייתה לנו מדינה, ומודע לעומק הנס ולגודל הנס, ומודע להופעתו של הקדוש ברוך הוא בנס הזה, ומודע לזה שיד השם עושה את כל זה, רק על ידי היכולת הזאת להודות, אדם מגיע לאמת לחג אמיתי. ובחג פורים מלמד, חג הפורים מלמד אותנו שהחובה שלנו היא לזהות את היד השם במקום וגם לדעת להודות לו על כך. בעזרת השם נזכה שבעם ישראל לא יהיה מצב שבו חלק יחושו את האימה והסכנה וחלק לא יחושו, ומצד שני שחלק יחושו את השמחה וחלק לא יחושו, אלא כולנו נדע מתי הקדוש ברוך הוא מסייע בעדנו ומתי לא.